שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום את דף נ"ח במסכת עבודה זרה. נתחיל 8 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים 6 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 11 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בגוי שנוגע ביין. נראה לגבי זה היום 3 חלקים. החלק הראשון והשני עוסקים בכוונה, החלק השני והשלישי עוסקים בישירות. נסביר את זה עוד מעט. אז נתחיל בחלק הראשון, אבל לפני זה בואו נזכר בדברים שראינו אתמול. קודם כל ראינו שכשגוי נוגע ביין, יש בעצם שני סוגים של איסורים. סוג אחד זה עצם זה שגוי נוגע ביין, בין אם זה ביד, בין אם זה בעזרת כלי, לא משנה למה הוא התכוון וזה בכלל לא קשור לעבודה זרה, ברגע זה הוא אוסר את היין בשתייה. זה לפי רש"י, ולמה? משום חתנות. כלומר, כדי למנוע מצב שנתקרב יותר מדי לגויים ובסוף נתחתן איתם, אז לא רק שחזל אסרו לשתות יין של גוי, אלא חזל אסרו גם לשתות יין שלנו שגוי נגע בו, וכאמור זה לא משנה למה הוא התכוון. אבל זה עושה רק בשתייה, זה לא עושה בהנאה. זה סוג אחד. סוג שני של איסור, שזה כבר קשור לעבודה זרה, שכשגוי נוגע ביין אנחנו חוששים שאולי הוא יתכוון לנסח את היין לעבודה זרה, ואז יהיה אסור לא רק בשתייה, אלא גם בהנאה. עכשיו, בסוג הזה של האיסור, כיוון שכל העניין זה חשש שהוא ניסח, אז בשביל לאסור צריך שבאמת יהיה סיכוי שבאמת הוא יתכוון לנסח. לכן, קודם כל, זה רק אסור אם הוא שכשך את היין, כלומר קצת הזיז, כי ככה גויים היו עושים כשהם היו מנסחים, ודבר שני, צריך להסתכל על הסיטואציה ולראות שבאמת יש סיכוי שהוא בכלל יתכוון לנסח. ולגבי זה ראינו מחלוקת בין חכמים רבי נתן לגבי מקרה שבו הוא לא נגע ביין סתם או בשביל לשתות שאז חוששים, אלא הייתה לו מטרה מאוד ברורה, הוא נגע ביין בשביל למדוד את היין. במקרה כזה ראינו שזה מחלוקת. רבי נתן אמר שזה עדיין אסור גם בשתייה וגם בהנאה, אבל חכמים אמרו שבמקרה כזה זה אסור רק באכילה ולא בהנאה. למה? כי כאן ברור לחלוטין שהמטרה של הגוי לא הייתה לנסח, אלא מטרה אחרת, למדוד. ובמקרה כזה אמנם זה עדיין אסור בשתייה כי הוא נגע, אבל זה לא אסור בהנאה. אני יכול למכור את היין להשתמש בכסף. זה מה שראינו אתמול, וכרגע נניח שהלכה כחכמים. היום נראה מקרה נוסף, ונראה מחלוקת אמוראים, האם גם במקרה הזה חכמים יקלו או שלא. המקרה הנוסף זה שגמרא מספרת על גוי שנכנס לחנות במחוזה, שזה היה המקום של רבא, והוא ביקש יין, ומשום מה המוכר לא רצה למכור לו, אז הוא אמר שאין לי, והגוי התעצבן כי הוא ראה שמדלים עלי יין, אז הוא הכניס את היד ליין, הוציא קצת ואמר, אין לך יין, אז מה בדיוק זה? עכשיו בעל הבית נבהל שהגוי נגע לו ביין, לקח את הדלי, מהר שפך אותו לתוך חבית גדולה יותר של יין, עד כאן הסיפור. עכשיו, השאלה היא מה הדין, האם היין שבדלי אסור, וגם בהנחה שהוא אסור, האם יש פתרון ליין שבחבית? אז נתחיל עם היין שבדלי. מה שברור זה שהוא אסור בשתייה, כי כאמור, אם הגוי נגע בו, אז ודאי שהוא אסור בשתייה. השאלה שלנו, האם הוא גם אסור בהנאה? אז לגבי זה בהתחלה גמרא מביאה מחלוקת, רב אומר שהוא מותר בהנאה, רבונה בר חיננה ורבונה ברי דרב נחמן אומרים שהוא אסור בהנאה. במה הם נחלקו? הם נחלקו, האם המקרה הזה דומה למקרה הקודם שראינו אתמול לגבי מדידת יין? רב אומר שהמקרים דומים, כי כמו ששם ברור לנו שלגוי הייתה מטרה אחרת ולא לנסח, גם כאן ברור שהוא נגע ביין לא בשביל לנסח, אלא פשוט בשביל להראות למוכר שזה יין. לכן כמו ששם במדידה החכמים התירו בהנאה, גם כאן הם התירו בהנאה. זו דעת רבה. שני הרב הונאים לעומת זאת אומרים שזה לא דומה. למה? כי במקרה של המדידה, כשהגוי נגע ביין הוא לא עשה את זה לצורכו, הוא עשה את זה בשביל בעל היין, בשביל למדוד בשבילו. במקרה כזה חכמים מקילים, כי מן הסתם לא הייתה לו שום כוונה לנסח. אבל במקרה שלנו, למרות שברור שהייתה לו גם מטרה אחרת, וזה להראות למוכר שזה יין, אבל אותה מטרה אחרת היא בשבילו, היא לא בשביל המוכר. כלומר, הוא זה שרוצה יין, ובמקרה כזה אומרים שני הרבונה שכאן גם חכמים מחמירים. כי נכון, הייתה לו גם מטרה אחרת, אבל כיוון שזה בשבילו, אנחנו בכל זאת חוששים שאולי תוך כדי הוא גם כיוון לנסח את היין, לכן זה אסור בהנאה. אז שוב, לפי רבה זה מותר בהנאה, כי יש לו מטרה אחרת, בדיוק כמו במקרה של המדידה, ואין סיבה להניח שהוא התכוון לנסח. לפי הרבונאים, כיוון שכאן המטרה האחרת היא בשבילו, עדיין חוששים שהוא התכוון גם לנסח, וזה אסור בהנאה. עד כאן המחלוקת. עכשיו נקפוץ מהשורה הראשונה של עמוד א' ועד השורה השמינית, ונראה שתי קושיות של נחמני, כלומר רבי, על שיטת רבה שמקל. קושייה אחת מהמוראים, שמואל ורבי יוחנן היה להם מקרים דומים והם אסרו בהנאה, אבל את זה דוחה רבה, היכולת שהם רק אסרו במקומות שלהם, נהרדה וטבריה, כי שם היה צריך חיזוק, כי שם הם לא בני תורה, אבל זה לא שהם אוסרים באופן קטגורי, זה לגבי התחייה הראשונה. אגב, הבאי אומר לו, בסדר, גם אם אתה אומר שזה רק אם לא בני תורה, במקום שלך מחוזה זה לא שהם יותר בני תורה מנהרדה וטבריה, אז גם אתה היית צריך לאסור. בכל אופן, מהתחייה הזאת עדיין רבה לא נבעל, כי כאמור, יכולת שזה לא מעיקר הדין, אבל התחייה השנייה כבר כן מפילה אותו. אותו. התחייה השנייה היא מברייטה, שמדברת על מקרה די דומה למקרים שהזכרנו. מדובר שם על גוי שיש לו איזשהו תפקיד ממשלתי לבדוק את היין, אז הוא שתה את היין, ומה שנשאר לו בקוס, הוא שפך חזרה לחבית. אז בעצם יש כאן מקרה שהוא נגע ביין באופן ישיר, אבל לאותה נגיעה הייתה מטרה מאוד ברורה, לבדוק את היין. עכשיו, בשביל מי הוא רוצה לבדוק? לא בשביל היהודי, אלא בשביל עצמו, בשביל מי ששלח אותו. כלומר, זה בעצם מקרה ממש מקביל למקרה שבו נחלקו רבה ורבונה. לגוי יש מטרה אחרת, ברורה, שהיא בשביל עצמו, והשאלה היא, האם אנחנו חוששים שהוא התכוון גם לנסח או שלא, ולגבי זה מה אומרת הברייתא? זה היה מעשה ואסרוהו. כלומר, זה אסור לא רק בשתייה, אלא גם בהנאה. עכשיו איך אני יודע שהכוונה היא גם להנאה ולא רק לשתייה? כי בהמשך הברייתא, כשהיא רוצה לדבר על מקרה שבו זה אסור רק בשתייה ולא בהנאה, אז היא לא אומרת שזה אסור, היא אומרת ימכר. כלומר, אסור לך לשתות, אבל אתה יכול למכור את זה. ממילא ברישא, כשהיא אומרת ואסרוהו, ברור שהכוונה היא אסור לגמרי, כלומר, נגד רבה. אז בזה בעצם דחינו את רבה וקיבלנו את שני הרבונאים, שבאמת, גם במקרה כזה שיש לו מטרה אחרת, כיוון שהמטרה היא לטובת עצמו ולא בשביל היהודי, אנחנו חוששים וזה אסור בהנאה. אז רבה נדחה, ועכשיו נחזור חזרה לשורה הראשונה של עמוד א' ונראה לגבי איזה עוד סיפור אחד קצר ונסיים את החלק הזה. הסיפור הוא על רבונה ברדר רב נחמן, שכזכור הוא זה שחלק על רבה, שהוא הגיע לביקור במחוזה, אז בהתחלה רבה לא רצה לראות אותו כי לא היה לו כוח שהוא יקשה עליו קושיות במחלוקת הזאת, בכל זאת בסוף רבונה כן נכנס אליו לבית והוא שאל את רבה לגבי המקרה שבו הם נחלקו, מה אתה חושב? עכשיו זה קרה כבר אחרי שהבית דחה את רבה, לכן רבה כאן קיבל את הדין ואמר גם אני חושב שזה אסור בהנאה, ועל זה שאל אותו רבונה, הרי פעם אמרת שזה מותר, אז כאן רבה יכל לומר שהוא חזר בו כי קשו עליו, אבל אומר שהוא התבייש לומר את זה, לכן הוא הסביר משהו אחר. הוא אומר, אני לא התכוונתי שבאמת היין שבדלי מותר בהנאה. ברור שהיין שבדלי אסור בהנאה, כמו שאתה עצמך רבונה אמרת. מה שהתכוונתי שמותר זה היין שבחבית. כלומר, נזכיר, באותו מקרה שהם נחלקו, המוכר ניבל ושפך את כל היין שבדלי לחבית. ועל זה אומר רבה, נכון שהיין בדלי אסור, אבל זה לא אומר שגם כל החבית הלכה. הוא יכול למכור את החבית, אלא שהוא פשוט לא ימכור את כולה. כלומר, את הכמות יין שהייתה בדלי, את זה הוא לא ימכור מהחבית, אלא ישמיד, וכך יוצא שהוא לא נהנה מהיין. זה פתרון להציל את שאר היין שבחבית. עד כאן החלק הראשון של השיעור, ראינו מחלוקת בין רבה לשני הרבונאים, בסוף הבית דחה את רבה ורבה קיבל את הדין, אלא שהוא נתן פתרון לשאר היין שבחבית, עד כאן החלק הראשון. החלק השני מתחיל 7 שורות לפני סוף עמוד א', אבל לפני שנראה אותו בוא נקפוץ לשליש העליון של עמוד ב' ונראה את החלק השלישי. החלק השלישי זה ששאל רבסי את רבי יוחנן, גוי שמסך יין, האם זה אוסר את היין? מה הכוונה מסך? בזמנם היין היה הרבה יותר חזק מהיום, והיה צריך לשפוך אליו מים לפני ששותים, בשביל קצת לדלל. השפיכה הזאת של המים בלשון התנך נקראת מסיכה, בלשון חזל נקראת מזיגה, ובכל אופן שואל רבסי את רבי יוחנן, אם גוי שפך מים לתוך יין, האם זה אוסר את היין או שלא? ועל זה אמר לו רבי יוחנן, מצד הדין זה מותר, אבל אסור מצד גזרה. כלומר, אנחנו רוצים להתרחק מיין נסך, כמו שאומרים לנזיר, סחור סחור לקרמה לא תקרב, ולכן גזרו שאסור. עכשיו, מה זה הגזרה הזאת? אז ראשונים אחרים אומרים שזה גזרה ספציפית לגבי מזיגת מים לתוך יין, ברש"י משמע שזה גזרה כללית יותר שנקראת כוחו. מה הכוונה כוחו? כוחו זה משהו שאדם עושה לא באופן ישיר ממש, אלא בעזרת משהו שהוא זרק באוויר. אז במקרה הזה, אמנם הגוי לא לקח למשל מצקת ונגע ביין שבכוס, זה ממש ישיר, אלא הוא עשה את זה בעזרת כוחו. כלומר, הוא שפך מים, המים האלו עוברים באוויר, ואז הם נגעו ביין שבכוס. אז בעצם בעזרת המים שעברו באוויר, הגוי נגע ביין שבכוס. זה כאמור נקרא כוחו, ולפי רש"י זה מה שרבי יוחנן אסר, והגמרא אומרת שגם רב ירמיה אסר את זה כשהוא הגיע למקום שנקרא סבתא, והוא ראה שנוהגים בזה יותר, אז הוא אמר להם שאסור. שוב, זה נקרא כוחו וזה אוסר. בסוגריים נעיר שבעוד יומיים בדף סמך נראה שזה נכון לגבי נוזל, אבל אם גוי זרק חפץ לתוך יין, אז זה לא אוסר, נסביר בדף סמך מה ההבדל. זה הביא אותנו לשורה השישית לפני סוף עמוד ב', ובזה בעצם סיימנו את החלק השלישי של השיעור. עכשיו נחזור חזרה לשורה השביעית לפני סוף עמוד א', ונראה מתוך זה את החלק השני. החלק השני מספר סיפור על שני מוראים, רבי יוחנן בן ארזה ורבי יוסי בן נהוראי, שהם ישבו ולידם היה חבית של יין, ועבר שם איזשהו אדם, והם ביקשו ממנו, תמזוג לנו קצת יין מהחבית. אז הוא הביא להם יין לתוך הכוסות, ואז התברר שאותו אדם הוא גוי. והשאלה היא מה הדין של היין. אז אומרת הגמרא שאותם שני מוראים נחלקו ביניהם, ולא רק שהם נחלקו, הם נחלקו במחלוקת קיצונית. כלומר, שמי שאומר שזה אסור, הוא אומר שזה אסור לחלוטין, לא רק בשתייה, אלא גם בהנאה, ומי שאמר שזה מותר, אמר שזה מותר לחלוטין. כלומר, לא רק בהנאה, אלא אפילו בשתייה. זאת המחלוקת, ואנחנו רוצים להבין במה הם נחלקו. אבל לפני שנאמר במה הם נחלקו, קודם כל בוא נאמר במה הם לא נחלקו. אז קודם כל ברור לפי כולם, שאם הגוי לקח מצקת, וממש הכניס ליין ומזג להם לכוסות, זה ברור שזה אסור. כי נגיע על ידי מצקת, זה כאילו שהוא נגע ביד, וברור שהוא אסר. לכן ברור שלא בזה מדובר, כי אז כולם היו אסרים. אז במה מדובר? כנראה שמדובר שלא השתמש במצקת, אלא הוא הרים את החבית עצמה של היין, ובעזרתה שפך לכוסות. עכשיו, מה יכולה להיות הבעיה כאן? אז מצד נגיעה בחבית עצמה, זה ברור שלפי כולם, זה לא נחשב מגע וזה לא אוסר. אז מה בכל זאת המחלוקת? אומר רבי ישוע בן לוי כך. מי שאומר שזה אסור, מבין שהגוי ידע שזה יין, כי הרי למה ששני אנשים חשובים כאלה ישתו שחר, ואז עולות כאן שתי בעיות. בעיה אחת, זה בעיה של כוחו. זה הגמרא לא ממש אומרת במפורש, אבל כמו שכבר למדנו, הגוי יכול לאסור את היין בשתייה, אמנם לא בהנאה, אבל כן בשתייה, גם בעזרת כוחו, ולכן כשהגוי מוזג את היין הכוס הולכת ומתמלאת, אז היין החדש שעכשיו מגיע באוויר בעצם נוגע ביין שכבר הגיע לכוס, אז יוצא שבעצם הגוי נוגע ביין בעזרת כוחו, כלומר בעזרת היין שהוא שופך. אז זאת בעיה אחת, וזה אוסר את זה בשתייה, לא בהנאה אבל כן בשתייה. בעיה נוספת זה שאנחנו חוששים שתוך כדי המזיגה, אולי הגוי נגע עם האצבע ביין תוך כדי שהוא יוצא מהחבית. עכשיו, סתם ככה במצב רגיל שבו הם יודעים שהוא גוי, זה לא חשש, כי הם יכולים להסתכל ולראות שהוא לא נוגע, אבל כאן, כיוון שהם חשבו שהוא יהודי, אז הם לא ישגיחו, ויכול להיות שהוא ממש נגע עם האצבע, ובמגע זה כבר אסור לא רק בשתייה, אלא גם בהנאה, לכן הדעה הזאת אוסרת לא רק בשתייה, אלא גם בהנאה. זה לגבי הדעה שאוסרת. הדעה שמתירה אומרת שבמקרה הזה, הגוי בכלל לא חשב שזה יין, הוא חשב שזה שחר. למה? כי הוא אמר לעצמו, למה שיהודים יבקשו ממני למזוג? הרי אני גוי, הוא יודע שיש להם איסור לשתות יין שנגע בו גוי. לכן הוא בכלל חשב שזה שחר, וזה הלילה והוא לא ראה שזה יין, וממילא שתי הבעיות שהזכרנו לא קיימות. הבעיה של כוחו לא קיימת, כי כאן זה נקרא כוחו שלא בכוונה. כלומר, נכון שזה כוחו, אבל הוא לא ידע שזה יין. הרי גויים לא מנסחים לעבודה זרה שחר, הם רק מנסחים יין. אז כוחו, כשזה שלא בכוונה, הכוונה, כלומר כשהוא לא יודע שזה יין, ברור שמותר לפי כולם אפילו בשתייה. זה לגבי בעיית כוחו. לגבי הבעיה השנייה, שאולי הוא נגע עם האצבע, גם כאן אין חשש, כי הרי הגוי חושב שזה שחר, הוא לא חושב שזה יין. מילא ביין, אולי הוא רוצה לעשות להם דווקא ולגעת ולנסח, אבל בשחר אין לו שום עניין לגעת, עד רבה הוא רוצה לשמור על נקיות, והוא יזהר לא לגעת, ולכן גם מצד זה אין בעיה, ולכן מי שמתיר, מתיר לגמרי, גם בשתייה וגם בהנאה. זאת המחלוקת. עכשיו הסברנו אותה לפי ההנחה שכוחו בכוונה אסור, שלא בכוונה מותר. יש בזה כל מיני דיונים בראשונים, לא ניכנס אליהם. בזה הגענו לשליש העליון של עמוד ב', שזה החלק השלישי. את החלק השלישי כבר ראינו, וגענו לשש שורות לפני סוף עמוד ב'. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על גוי שנכנס לחנות ונגע ביין רק בשביל להראות למוכר שזה באמת יין, אז רב היתיר, כי לדעתו זה כמו חכמים מהדף הקודם לגבי מדידה, שלגוי יש מטרה מוצרת אחרת ואין סיבה לחשוב שהוא רצה לנסח, לכן אמנם זה אסור בשתייה, אבל זה מותר בהנאה. הרבונאים לעומת זאת אמרו שזה לא דומה, כי כאן הוא נגע בזה לא בשביל היהודי, אלא בשביל עצמו, לכן חוששים שאולי הוא גם רצה לנסח. אביי הוכיח מברייתא שהלכה היא כמו רבונא, ובאמת רב חזר בו ואסר, אבל אם המוכר היהודי שפך את כל היין הזה שבדלי לתוך חבית, אז עדיין יין שבחבית יש פתרון, הוא יכול למכור את כל היין לגוי, חוץ מהכמות שהייתה בדלי. זה היה בחלק הראשון. אחר כך קפצנו לחלק השלישי לגבי כוחו, כלומר גוי שמזג מים לתוך יין, אז רבי יוחנן אסר ורשי אמר שזה בעצם גזרה כללית לגבי כוחו. אחרי זה חזרנו לחלק השני וראינו סיפור על שני מוראים שהם ביקשו ממישהו למזוג להם יין, ואז התברר שיהודי, ודעה אחת אמרה שמותר לגמרי, ודעה אחרת אמרה שאסור לגמרי, ורבי יהושע בן לוי הסביר שהדעה שאוסרת אומרת שהגוי ידע שזה יין, ואז בעצם יש כאן שתי בעיות. בעיה אחת של כוחו שאוסרת בשתייה, ובעיה שנייה שאולי הוא נגע עם האצבע וניסח בכוונה שזה אוסר גם בשתייה וגם בהנאה. הדעה שמתירה אומרת שהגוי חשב שזה שחר, ולכן זה כוחו שלא בכוונה, וזה לא אוסר בכלל, וגם אין חשש שהוא יגע עם האצבע, לכן זה מותר לגמרי. כל הטוב.